השבת אנחנו נקרא נסיים חומש במדבר, וזה כבר ראש חודש אב. מחר בלילה ראש חודש, והלילה זה לימוד, הלימוד של הלילה חשוב מאוד מאוד, כיוון שהוא ערב ראש חודש. ערב ראש חודש יש מעלה גדולה מאוד מאוד בכל מילה ומילה אחת של תורה. ומה הסיבה? כך כתבו המפרשים, כיוון שהירח מועטה, מתמעטת, והיא לא נראית כעת. אם תחפשו אותה לא תמצאו אותה ברקיע, והיא רומזת ללבנה, לשכינה הקדושה. גם השכינה היא נסתרת והאור שלה מתמעט, והיא צריכה אותנו. ועל ידי שאנחנו לומדים תורה, מתפללים ועושים מצוות, אז מגדילים את האור שלה. בפרט החודש הזה שאנחנו רואים שצריך חודש אב לשמח אותו, לחזק אותו. מה שכתבו המפרשים, יש מהפוסקים כתבו שבשבת שעברה לא לברך את החודש, כיוון שכתוב במספר ירחים אל יבוא. אבל חלקו כל הפוסקים, אמרו עד רבה ועד רבה, חודש הזה צריך חיזוק גדול, את הרבה תפילות, בפרט שאנחנו רואים כל מיני אסונות. אין יום בלי איזה אסון, תינוקות, טביעה במים, בבריכות, בים, איפה לא, דברים נוראים. ודווקא בימים האלה, זה ידוע, כל היורצייטים של המסכנים זה חל בימים האלה. וצריך להתפלל גם אחרי תשעה באב, יוצאים אחר כך לחופש, נהיה כבר חוק ומשפט, נהיה כאילו מצוות עשה של אכילת מצה בליל פסח ואכילת כזית בסוכה, לצאת לחוץ לארץ. ומי שאנוס ולא יכול, אז יצא פה, ילך לצימר לפחות. זה בדיעבד יצא ידי חובה, שתגעו. ויש ביטול תורה, ואתה רואה שכשיש תורה היא מגנה, אין תורה מאוד קשה. מרחם המרחם עלינו. נפתח בפרשת מסעי ונעבור לענייני תשעה באב. פרשת מסעי, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. ויכתום משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני. אז היה רבי אברהם סבא עליו השלום, הוא חי בתקופת גירוש ספרד, גאון גדול, כתב המון ספרים. הוא ידוע בספר צרור המור, הוא כתב גם צרור הכסף ועוד הרבה ספרים כתב. ומסכן, הוא גורש מספרד והגיע לפורטוגל, וגם בפורטוגל בליסבון משם הוא ברח, עד כדי כך שאפילו הכתבי יד שלו ספרים נדירים מאוד, הוא קבר אותם שם תחת עת זית, כך הוא כותב. אחר כך הוא שחזר חלק מהספרים בעל פה כתב, אבל עבר ייסורים נוראים. הוא עצמו היה שבוי וגנבו לו את שתי ילדיו, ניצרו אותם, ואשתו מתה מרוב צער. כך הוא כותב בפרשת מסעי, מי שיפתח צרור המור יראה נורא והיום. והוא כותב שם שאחר כך היה לו עוד בן גדול יותר, יצחק. הבן הזה היה תמיד חכם גדול, הוא זכה שהבת שלו התחתן איתה מרן הבית יוסף. זאת אומרת, מרן הבית יוסף התחתן עם הנכדה שלו, אז הוא שמח, זה גרם לו נחמה. אני אקרא לכם איזה קטע שראיתי בדבריו, ננסה לראות אם זה נמצא אצלי כאן. כן, הוא כותב, אני עברתי כמה מסעות, ישראל עברו 40 שנה, זכו ונחו, גם אני אזכה לנוח. הוא מתאר שחטפו לו את הילדים ואיך סבל כל מיני עינויים, תפסו אותו בליסבון עם מחשבם הפורטוגלים, עינו אותו עינויים נוראים כדי שיקבל עליו דת הנצרות, ולא הסכים. אחר כך ניצל מהם, ברח, הגיע לפז למרוקו, גם שם רדפו אותו, ברח, ואחרי זה הוא נפטר ערב יום הכיפורים שנת רס"ט. זאת אומרת, יש כבר זה 500 וכמה שנים שהוא נפטר. רס"ט. עוד תרעיש עוד קצת, לא מספיק שמענו, זה טוב. כן. והוא כותב שחטפו לו את שתי בניו, וכתב ספר צרור המור וספר צרור הכסף, כמו שאמרתי לכם, יש כל הכופר וספר צרור החיים. זהו שחזר אחר כך מה שהוא זוכר, והוא כותב שמה שהיה מעשה, היה נורא והיום, היה איתו סיפור משהו מדהים בעשרת אמת שורה, שבאחד הבריחות שלו היה בורח, אז היה בספינה ופתאום הייתה שערה בים והספינה הלכה להיטבע, אז הוא ידע זה מהשמיים היה. הוא ניגש לרב חובל, התחנן אליו, אמר לו שאם הוא ימות, הרי הם דרכם של הימאים, אם מת מישהו לעלינו באונייה זורקים אותו לים, אוכלים אותו הדגים. אז הוא ביקש ממנו שאם הוא ימות בנסיעה לא יזרוק אותו ויביא אותו לקבר ישראל. אמר לו, אתה מבטיח לי? מבטיח. איך שהבטיח? מיד הים נח. זה היה הכל מהשמיים, שהים סער כדי שהרב חובל ישמע ויסכים לו. וכך היה. ונפטר בערב יום הכיפורים. אחרי יום הכיפורים הביאו אותו לקבורה שם בפורטוגל, עליו השלום. אז הוא מתאר שהמסעות זהו. עכשיו יש לנו הלכה, הוא כתב שם דבר מאוד מעניין, שבפרשת מסעה שאנחנו נקרא אותה השבת, יש, אנחנו נוהגים לא להפסיק בתוך 42 מסעות, כי זה כנגד שם של אנה בכוח. ידוע שקריאת המסעות היא מגנה תמיד. אנחנו נוהגים לקרוא את זה בערב פסח, אבל כל פעם, על כל צרה שלא תבוא, אפילו כשאין צרה, טוב לקרוא אותם, את המסעות, עם התרגום שלהם. עכשיו, מה, איך קוראים בתורה? מתחילים פסוק א', אלה מסעי בני ישראל, ב', ויכתוב משה, ג', ויסעו מרעמסס, מצרים מקברים, למעשה את זה מדלגים לפני זה, יד רמה לעיני כל מצרים, אלה שלוש פסוקים קורא אותם הכהן. אחר כך הלוי עולה פסוק ד', ומצרים מקברים את אשר יקרא אדוני בהם כל בכור, ועזרת השם מכה בהם עוד, ובלא הם עשה אדוני שפטים. ואז את כל המסעות, זה מפסוק ד' שאמרנו, קורא את הכל ולא מפסיק בהם. ויסעו מפונון, וזה בינתיים נפטר אהרון הכהן, עד מגיע בסוף ויחנו, פסוק מ"ט. זה 45 פסוקים קוראים, 46. פסוק מ"ט, ויחנו על הירדן, מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות מואב. טוב. אחר כך שאר הפרשה מחלקים בין העולים הבאים אחריהם, כך נוהגים. ולמה? כי זה כנגד שם של אנה בכוח, והוא מסוגל מאוד שמור, בירור, מעלה את התפילות, מעלה את הנשמות. בלילה אנחנו אחרי קריאת שמע שעל המיטה בסופה אומרים אנה בכוח. מה זה עושה? זה שומר על הנשמה שתעלה למרום ולא יזיקו לה. אבל צריך להיזהר לקרוא קריאת שמע שעל המיטה, רבותיי, לפני חצות, סביבות 12:30, אפילו אדם עדיין ער, לקרוא את זה, כל קריאת שמע שעל המיטה, למה? חצות זה קרוב לרבע, לאחת, דקה קודם. 44. אז השתדל לאדם בימים האלה, שזה הזמן, לגמור תמיד כעד שמה שעל המיטה לפני כן. ואז אנחנו אומרים את זה, אומרים את זה גם בבוקר, לפני זה הוא מקומן. למה? אנחנו העולמות מתחילים לעלות, אז אנחנו אומרים את זה כדי שהעולמות יעלו למעלה. זה העניין. עכשיו נגיע לענייננו. אנחנו ממחר בלילה מתחיל חודש אב. אבל דיני האבלות אצלנו, הספרדים, לא נוהגים ביום שישי עדיין. אצל האשכנזים זה מתחיל מראש חודש ממש. הם לא אוכלים בשר, אנחנו אוכלים. הם לא מסתפרים, לא מתקלחים, לא מחפשים, לא לובשים מכובס. לנו אין את הדינים האלה. אנחנו כל התשעת הימים, והשנה גם אין לנו שבוע שחל בו תשעה באב, מותר הכל. אבל השתדל האדם להסתפר, להתגלח, אם אפשר, לפני כן, וגם שבוע הבא, נכון שמצד ההלכה מותר, אבל לא יתגלח להסתפר סמוך לתשעה באב, פחות שיבוא לתשעה באב עם קצת שיער שצמח לו. כי סוף סוף זה יום אבל, אז לא לבוא אליו מעודן ומלובש וכל זה. בלי נדר ההלכות של שבת, וזה בשבוע הבא שמעזור, שנוכל לדבר עליהם. אבל שאר העניינים, שנכנס אב ומעטים בשמחה, כגון בניין. אם אדם באמצע הבניין בונה באמצע לבנות, לפי ההלכה מותר לו להמשיך את הבניין. בפרט אם יש מדרגות חשופות, או אין מעקה, או אין חלונות, הוא רוצה שלא יהיה פרוץ, או שלא יבואו גנבים, או שלא ייפול מישהו, יבואו ילדים, יטפסו שם ויפלו חלילה. כל זה מותר לעשות, אם התחיל. אבל להתחיל בניין בתוך תשעת הימים, להתחיל לא. מי שכבר התחיל הכל, בפרט בארץ ישראל, הרבה פוסקים כותבים שיש כאן מצוות יישוב ארץ ישראל, מותר. ושאר הדברים, רעיתים, לא קונים בימים האלה, כי זה גורם שמחה. אבל למשל, כמו שאמרנו, כלי חשמל, שאדם נתקע, פתאום המכונת כביסה לא עובדת. די. עשתה את שלה, ושווקה חיים לכל חי. אתה יכול לקנות חדש, כי אני לא קונה את זה לתענוג, אני קונה את זה לצורך. מזגן התקלקל, בא הטכנאי אומר, שמע, המנוע כבר די, לא סוחב, חלף אותו בדיל ויעבור. מה, זה צורך, אי אפשר היום לחיות בלי, עם כל החום הזה הכבד, אי אפשר. אז כל דבר שהוא לצורך. רייטים, אם יש לו איזה רעית חסר לו, למשל מיטה נשברה, מותר לקנות מיטה, אבל הוא הולך לחפש מיטה יפה, כל מיני קישוטים וחישוקים, זה לא. זה נקרא ציור וחיור, זה אחר כך, אחרי תשעה באב, תעשה מה שאתה רוצה. וכן זה הדרך. אז אדם יעשה בחוכמה. עכשיו אמרנו, הזכירו לי פה, אני אפילו שכחתי, שדיברנו שנגיד מדרשים על איכה. אז נזכיר קצת בעל פה, מה שלא נקרא מהספר אחר כך. היה מדרש כותב על הפסוק, איך זה מתחיל? איכה ישבה בדד, העיר רבת עם. הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. והכל כתוב לפי א' ב'. למה לפי א' ב'? המדרש אומר, כיוון שהתאו ועברו על כל התורה כולה, שהיא כף ב' אותיות. לכן קרה מה שקרה. אבל מי כתב מגילת איכה? ירמיה הנביא. והוא רמז את שמו. איכה ראשי תיבות. אני ירמיה כהן הענתותי. הוא היה מענתות. ענתות זה ליד ירושלים. זה לא רחוק הרבה מירושלים. זה כמה קילומטרים. ומה היה? בזמן החורבן, הקדוש ברוך הוא פיתה אותו. ככה הוא אומר ירמיה. פיתיתני אדוני ואיפת. פיתית אותי ואני התפתיתי. אמר לו, ענתות, לך על שדך. היה לו איזה שדה לקנות. אמר לו, לך לענתות, תקנה את השדה. למה? כדי שהוא לא יהיה בירושלים בזמן החורבן. לא יראה את החורבן. ואז הוא הלך, מסכן, הלך לענתות, פתאום באו הגויים ונכנסו, אבל זה היה בין המצרים. הוא יודע שהגויים פרצו את ירושלים, פרצו את החומה ב-17 בתמוז, אבל הוא עומד, פתאום הוא עומד, רואה מענתות, רואה אש יוצא מכיוון בית המקדש. אז הוא מחשב שזה קורבן התמיד, אמר יופי, ניצחו היהודים, גרשו את הרומאים, לא רומאים, הכסדים, נבוכדנצר, מה שמו, והתחילו להקריב קורבנות. אבל הוא מתקרב, רואה, לא, זה לא אש של קורבן, זה אש ממש. ואז התחיל לצעוק וקרע את בגדיו. המדרש אומר, מביא את זה הרמה על הר השלום, בהקדמה לספרו, הרמה יש לו שאלות ותשובות. הוא כותב שם בהקדמה שהיה דבר נורא. ירמיה יושב ובוכה 7 שנים ליד האבנים של בית המקדש. היה אחד גוי שקראו לו אפלטון, הוא היה מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא הכיר את בית המקדש, כל השאלות שהיו לו, הוא היה המומחה הכי גדול, מדען הכי גדול של הגויים, היה ניגש לירמיה וירמיה היה עונה לו הכל, לא הייתה שאלה שירמיה לא ידע לענות עליה. אז הוא ניגש לירמיה ואמר לו, תגיד לי, אתה איש חכם, אין כמוך בכל העולם, אין, בכל הדור לא היה חכם כמו ירמיה, אתה כהן. ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות. מה אתה בוכה על אבנים? זה אבנים. אתה יושב, אתה מנשק אותם, בוכה עליהם, הם היו שרופות. אמר לו ירמיהו, אוי אוי אוי, גוי שכמוהו, אוכל נבלות וטרפות, אתה לא מבין. תדע שהבית הזה היה בנוי, אני הייתי נכנס אליו, ואפילו מרחוק הייתי רואה אותו. מהאבנים הייתי מקבל חוכמה. הייתי מסתכל על האבנים, מקבל קדושה. מסתכל על האבנים, מקבל יראת השם. כל התורה שיש לי זה מהאבנים האלה. עכשיו האבנים האלה נשרפו, הבית נחרב, עומד שם ערימה, ערימות, ערימות. באיזה צער אני נמצא, והיה בוכה. ובחרה בלי סוף. והוא ליווה את ישראל כשיצאו בגולה, הגיע עד נהר הפירת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ירמיה, עצור, או שאתה ממשיך איתם, אני עוזב אותם, או שאתה תחזור לירושלים, כי יש שם שארית הפליטה, נשארו פליטים, תשמור עליהם, תנהיג אותם, ואני אלך עם ישראל בגולה. אז הוא אמר, אם אתה הולך איתם בגולה, אני מוותר. חזר. לכן יחזקאל הנביא, הוא לא היה עדיין נביא. הוא איפה התנבא? בבבל. בגמרא שואלת, איך יכול להיות? הרי אין נבואה בחוץ לארץ. לא יכול להיות בחוץ לארץ נבואה. אין. יונה בן אמיתי, אנחנו קוראים ביום כיפור. מה עלה בדעתו? הלך ליפו ולקח עונייה לנסוע תרשישה. תרשישה זה... זה אחד מהאיים של יוון. הוא הלך לשם. מה, הוא ברח מפני השם? הוא חשב לברוח? איך אפשר לברוח? אלא הוא ידע, הנבואה רק פה בארץ ישראל באה. הוא אמר, עכשיו אני אלך לחוץ לארץ, די, לא יהיה נביא. ולמה לא? הזוהר אומר, תשמע מה היה. כמה שנים לפני כן, שלח אותו הקדוש ברוך הוא, היה עדיין בית המקדש קיים, זה יונה היה הרבה שנים בפני החורבן. שלח אותו, הוא היה בזמן אליהו הנביא, הרי אליהו הנביא חיה אותו. אז שלח אותו הקדוש ברוך הוא להודיע שעוד 30 יום ירושלים תחרב. אז הוא היה מסתובב ברחובות של ירושלים וצועק, תחזרו בתשובה, הלו! הוא היה צועק, יונה הנביא, תעזרו בתשובה, אם לא, חס ושלום, ירושלים תחרב. אחרי זה הם חזרו בתשובה. ואז בטלה הגזרה. עברו 30 יום, באו הליצנים, העיתונאים והשמאלנים וכו'. נביא שקר, נביא שקר, אתה רואה, ככה אמרת, הסכם, התחילו לצחוק עליו. אז הוא אמר, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא, שהוא ניחם על הרע. אני אליך, הוא שולח אותי, תגיד, עוד 30 יום ונינווה נהפכת. ועוד פעם, הם ישבו בתשובה, אז הוא יבטל את הגזרה, ואז יקראו לי עוד פעם נביא שקר. מה, אני קורבן? לא רוצה. ואז ברח לאונייה. עכשיו, יחזקאל הנביא, הוא היה מהגולה, בגולה. הוא גלה. הוא היה כהן גם כן. יחזקאל בן בוזי הכהן. אז הוא היה בגולה, והוא כותב, ואני בתוך הגולה נהר כבר, נפתחו השמיים והראה מראות אלוהים. מה קרה? ישראל שהגיעו לבבל כבר נשברו, היו בטוחים שדי השם עזב אותם. אז הצעה שמועה, רב סרן שמועתי המציא, שדי לא צריכים לשמור את התורה, לא שבת ולא זה, השם עזב אותנו, אז ככל הגויים נה, כמו הגויים חס ושלום. ואז הייתה סכנה, עשה שלום, משכח שם ישראל, לא יכול להיות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מיד שרה רוח נבואה על יחזקאל, הוא ראה את המרכבה. והוא מתאר איך הוא רואה ארבעה פנים לאחד, פני אריה מהימין, פני שור מהשמאל, פני נשר, פני אדם. והוא מתאר והוא אומר להם, אני רואה. אז הם התפעלו והנבואה פעלה. ואז נכנס להם לתוך העצמות, שבו בתשובה, וחיזק אותם. אז יחזקאל הנביא שמר עליהם במשך 70 שנה שהיו בבבל. אחר כך נפטר, הוא קבור בבבל, עד היום קברו ידוע. הרי שמה בן איש חי, כנראה היה לו ניצוץ ממנו, כי זה אותו גימטריה, יחזקאל יוסף, 156. זה אותו גימטריה, גם ציון אותו גימטריה. אז שש הוויות, אז הוא קבור שם. ורבי יוסף חיים היה הולך כל שנה באלול לשבת שם מתבודד, יושב לומד תורה. ואז ביות ג' אלול נפטר שם ליד קבר יחזקאל הנביא. הביאו אותו לבבל לקבורה, לקח יומיים עד תצווה, ואז בתצווה הייתה הקבורה. אז זה היה יחזקאל הנביא. עכשיו מה היה עם ירמיה? ירמיה צועק, חי השבה בדדה, עיר רבת ים. מה זה העיר רבת ים? רבתי, הגמרא אומרת, באוכלוסין, כמה אנשים היה בירושלים, מיליונים של יהודים. ואיזה חוכמה הייתה לאנשי ירושלים, ופניהם היו מאירים, הגמרא אומרת, כמו השמש. כי הפסוק אומר, בני ציון היקרים, המסולאים בפז. מה זה פז? ישבעה מיני זהבים הם. אחד מהם זהב מופז. פירוש זהב מופז, שאם יש חושך, אפלה. אתה מוציא את הכלי זהב הזה, היום כל הזהבים האלה נגנזו עד שיבוא משיח. מגלה אותו, מאיר כמו בשמש. ויפה שאדם מסתכל עליו ולא יכול להסיר את עיניו. אז הפנים שלהם ככה היו מאירים. עד שהגמרא אומרת שאם אתה רוצה לדעת איך היו נראים אנשי ירושלים, נשאר לנו מעט מן המעט את רבי יוחנן. רבי יוחנן האמורה, הוא היה ראש שיבה בארץ ישראל, תלמידו של רבנו הקדוש, כבר היה בבית שני. אז רבי יוחנן האמורה, הגמרא אומרת שהמראה שלו, הוא היה מאיר כמו שמש, עד שהיה מגנה ביופיו את כל העולם כולו. הרי הוא היה יושב בבית תבילה, שנשים יעברו, יהיה להם בנין שפירן כבתי. אמרו לו, לא מסתפה מור מעינה בישה, אתה לא מפחד מעין הרע? ונענה מזרעד יוסף כעתנה, דלה שלטה בה, עינה בישה. אבל שהוא לא מיוסף, הוא היה מיהודה. אבל אנחנו נקראנו על שם יוסף. כך בתהילים כתוב, בני יעקב ויוסף סלע. אנחנו כולנו נקיים על שמו, למה? אם הוא לא היה, לא היינו חיים אנחנו. הוא החיה את אחיו, והוא הנהיג אותם, אז בזכותו אנחנו קיימים, נקיים על שמו. אז אם כן אומר, ככה היה יופי של ירושלים, ואיזה חוכמה הייתה להם, איזה חוכמה, מה מתארת, מה שהיה איתם. יום אחד הלכו, יצאו, היה איש אחד מירושלים, נסע לאתונה. אתונה הייתה המדינה, הממלכה, והמדענים הכי גדולים בעולם, חכמי אתונה. והם כל הזמן היו מתווכחים עם חכמי ישראל. יום אחד נסע שם איזה יהודי, כרגיל היהודים מרחים איפה יש כסף, עסקים, הולכים לשם לעשות עסקים. ברוך אתה, אדוני, אלוהי מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הגיע לשם, התאכסן באיזה בית של איזה גוי, נתן לו בית, והגוי הזה היה לו איזה יהודים שעושים אוכל שלנו כשר מהדרין, בלי חותמת בדץ, הכל היה מאמינים לכולם, היו אנשים נאמנים, ישרים, אז היה עושה לו אוכל הכל. זה היהודי, אז היה לו הרבה כסף, והוא היה שותף עם הגוי הזה. אמר לגוי, תראה, יש לו בן יחיד בירושלים, והוא מרגיש שהוא צריך להיפטר תוך יומיים שלושה. אתה, אם יבוא הבן שלי לבקש ממך את הירושה, אל תיתן לו עד שיעשה שלוש חוכמות. אם לא יעשה, אל תיתן לו. אתה תעשה כחוכמתך. מה לא בסדר? באמת, אחרי היומיים, האיש הזה הלך לעולמו, קברו אותו שם באתונה. לא נדע קברו. והיום היו הולכים לקבר לראות אם יש כסף, משהו. קיצור, נפתח. הבן שמע, עשה שבעה הכל, 30, יצא לדרך, עשה לאתונה. מה עשה הגוי הזה? הודיע לכולם שלא יודע, אף אחד לא יגלה את הכתובת שלו. מי שיבוא וישאל איפה הוא גר, איפה המשרד, מה הכתובת, עלום שם. שמו ידוע, אבל שום דבר. עכשיו זה בא הצעיר הזה, ילד צעיר. הגיע לאתונה, שואל אנשים, איפה גר פלוני אלמוני? לא יודע. לא עונים. אז הוא הבין שיש פה בעיה. מה עשה זה? הלך למרכז המסחרי. שוק. זה לא היה כמו היום קניון, מה, סתם לעשות כסף לעוד הוצאות. היה שוק, כמו שוק הכרמל. אם לא הייתי שם כבר עשרות שנים, אבל כן. שוק. אז הוא הלך לשוק. שם יש אחד סוחר עצים. אז הכל היה על עצים. במקום נפט, במקום זה, עצים. אמר לו, בואי, אני רוצה את כל חבילת העצים הזאת, כמה זה עולה? מים משלוח? קח טיפ עבור משלוח. יש לך מישהו שיקח את זה? ישים את זה על החמור? כן. קח את זה לפלוני אלמוני. הוא לא אומר לו כתובת, הוא ידוע בעיר. זה נסע, כך על ההגדה, זה תפס עליו טרמפ, הלך איתו. אז הוא מוביל אותו לבית של ההוא, זה הולך אחריו. אז הוא גילה איפה הבית. אז נחת שם. זה בא, אומר לו, עצים, הזמנת, אני הבאתי לך. אני לא הזמנת עצים, מי הזמין עצים? אומר זה שאחריי, הוא הזמין לך עצים. הסתכל, מי אתה? אמר, אתה בן של זה, סידרת אותי, אז זה כבר חוכמה אחת עשית, טוב. אמר לו, ברוך הבא, בוא תשב לידי, תשב אצלי, תאכל, שתה, קרא לשף, יהודי, חרדי, שומר מצוות, תשחט לנו תרנגולות, שלח לנו, שחט לנו עופות. אז ביום הראשון אמר, נעשה אופיונים, חש יהיה רך, טוב, טעים, ממולא באורז עם תמרים וצימוקים, כל מיני דברים, קצת כוסברה, ושמה גם קינמון דרצ'יני, נכון? ומה יש שם? אתה שם באורז, אמרת? נו? החוטים האלה. זעפרן. מה? הזעפרן. טוב, אמר לו, סדר. שם לו, הביא, ומה עשה? הוא היה האיש הזה, הגוי, הוא היה הוא ואשתו, שתי בנים, שתי בנות. אז כמה הם נפשות? שישה. וזה הבחור, שבעה סועדים. מה עשה? ציבה עד השף שהכין חמש אופיונים. טוב, זה הכין חמש אופיונים. הביא אותם בקערה, אמר לו, תחלק. אמר, מה אני מחלק? אני אורח, אתה בעל הבית. אומר לו, אני רוצה שאתה תחלק. זה אמר, בסדר. האיש והאישה ביחד, קח אוף אחד, אופיון, שם לשתיהם בצלחת. אמר, תאכלו, אתה חצי, אתה, היא חצי. השני בנים, וקח עוד צלחת, טען, תאכלו חצי, חצי. שתי בנות, לקח אחד, נתן חצי חצי. כמה הלך? כבר שלוש, נשאר שתיים. לקח את השתיים, שם את זה, התחיל לאכול. הם מסתכלים עליו, מה זה? זה אוכל שתיים, הם אוכלים כל אחד חצי. טוב, למחרת, אמר לשף, תשמע, אני רוצה תרנגולת הכי גדולה, מפותמת, שוקלת 15 קילו, כמו הודו. הודו הנקבה היום שוקלת 15, הזכר 25. לא. אז זה הביא לו איזה תרנגול כזה גדול, תרנגולת 15 קילו, הביא לו אותו. ואפויה בתנור, גם כן איזה ריח יוצא ממנה, איזה שומן, לראות את זה לבד זה להתעלף. הביא איזה מגש גדול, איזה ככה עם נרות מסביב, ויש שם כל מיני תמרים ופירות יבשים, זה ככה, וצבעים שונים, זה כדי לעורר את התיאבון. שם את זה לפניו, אמרתי חלק. אמר, עוד פעם אני? אמר, כן, אתה צריך לחלק. אתה אורח נכבד שלי, אתה תחלק. אמר, בסדר. לקח סכין, חדה, חתך את הראש, שם בצלחת של בעל הבית. אחר כך פתח את התרנגולת, היה שם כל הכבד, התחול, כל הבני מעיים, מה יש שם עוד? קורקבן, זה מה? כל המעורב ירושלמי, חנטרי, אסף את הכל, שם בצלחת, תן לגברת. אחר כך שם מה עם הבנים? זה הולך לפי סדר, יש מהגדול, אחר כך הקטן. עכשיו לבנים חתך את שתי השוקיים, נתן להם לאכול. ולא את השוק שלהם, רק את המקל הזה, הפיק, איך קוראים לזה? בוקה? פיקה, אני יודע, המקל. פולקה. פולקה? איזה שמות עליכם. ואלה שמות בני התרנגולים. נתן לפולקה, וזה אחד, וזה אחד. חתך את הכנפיים, אומנם הם זה גדולות, אבל זה כנפיים. נתן לשתי הבנות, שם להם. כל התרנגול כולו, שם אותו לידו, התחיל לאכול. בעל הבית מסתכל, הוא מאמין, מה קורה פה? אז אתמול הוא אכל שתי אופיונים. זה מספיק לשבוע. מה הוא אוכל עכשיו? הוא אוכל, 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 אוכל. שאיר את העצם ככה, כמו איזה סירה, שוטי, שוטי, ספינתי, זה ככה. אמר לו, תגיד לי, אני לא מבין מה עשית. גם אתמול, גם היום. אמר לו, תראה, אני אגיד לך. אתה נתת לי לחלק, אז אני חילקתי לפי סדר. הבאת לי חמש אופיונים. איך אני אסתדר עם חמש אופיונים לשבע אנשים? אז עשיתי חשבון. זוג, יקחו אופיון אחד, נהיה שלישייה. שתי בנים, אופיון אחד, שלישייה. שתי בנות, אופיון אחד, שלישייה. אני אחד בודד, עם שתי אופיונים, שלישייה. בוינה, אתה איש חכם. עשור השם כבר שתי חוכמות זה עשה. עכשיו, ומה היה היום? אמרתי, שמע, הבאת לי תרנגול אחד גדול, מה אני אעשה איתו? איך אני אחלק אותו? אז הראש, אתה ראש המשפחה. כולם נקראים על שמך, זה שלך. אתה בראש. עכשיו המעיים וכל הזה, זה האישה. היא מבשלת בבית, היא מביאה ילדים, היא מגדלת אותם. כל הקרביים של התרנגול זה שלה. הראות זה שלה. טוב. ומה זה לילדים? אתה תפוק כל אחד כזה. בחורים, צעירים, עם כל אחד. וכן, הם העמודים של הבית. הם, עליהם הבית עומד. אתה תהיה זקן, מי יחזיק את כל העסקים ואת כל ינהל את העניינים? הבנים. ומה זה לבנות את הכנפיים? אומרים, יאללה, התחתנו. מה, ישארו עד גיל 40, חפשו, זה זיווג, הרב, לא מצאתי את הזיווג שלי, משקים אותך. מאיפה נמצא לזיווג? התחתן, יאללה, איך שהיא צעירה, אופי מפה. התעופפי. אז נתן להם שתי... זה... אמר, טוב, אבל אתה מה לקחת את כל הזה? אמרתי, שמע, אני באתי באונייה, ואני צריך לעזור באונייה. אז זה, מה נשאר? זה כמו אונייה. אז אני אכלתי, גם כל הזמן אני זוכר, דע מאין באת, ולאן אתה הולך. אמר לו, תשמע, אבא שלך אמר שלושה חוכמות, עשית אותם פרפקט, מה שלא האמנתי. מגיע לך, לך שם. אחרי זה המדרש אומר, זה האמת שכתבו הפוסקים שאת הסיפורים האלה לא מתאים לתשעה באב. כי תשעה באב אדם שהוא קורא את זה שמח. דברי חוכמה. אבל זה אדרבה, זה לזכור ולראות איזה חוכמה הייתה להם. זה הילדים שהיו בירושלים. כמרה אומרת שאם היה ילד מירושלים מגיע לאתונה, היו בונים לו קתדרה, זאת אומרת, במה גבוהה, ואומר לו, שב, תספר לנו דברי חוכמה. ככה היו. והכל הלך. הכל נאבד. את המקדש איננו, אז אין לנו כלום. מה נשאר לנו? בעוונות הרבים. בעוונות הרבים. שם מרחם. אז בקיצור, כמרה אומרת שם, יום אחד הלכו ארבעה אנשים מירושלים, היו עשו שותפות, הוא הולך נקנה באתונה, יש סחורה זולה, נקנה אותה. הלכו. שאלו איפה יש אכסניה, אמרו להם יש איזה בעל אכסניה מעניין מאוד, יש לו גם כן הכשר, ויש לו יהודים שם עובדים, אפילו עושים יין, עושים בשר, עושים הכל. הלכו. אמרו, אפשר להתארח אצלך? אמרו, תפדלו, בבקשה. תכנסו אצלו. זה היה עוד לפני חורבן ירושלים. ישבו אצלו. זה, עכשיו צריך לסדר ארבע מיטות. היה לו רק שלוש מיטות. מה יעשה? לקח איזה פלטה של עץ. שם, מביא מזרון יפה וזה. ושם את המיטה, הפלטה הזאת, אחד על צד של מיטה אחת, אחד הקצה על המיטה השנייה. זה כאילו מיטה, וזה באוויר. וסידר להם מצעים, הכל, כנסו לישון, ולהם אוכל בהתחלה, אכלו, תעשה, תעשה, זה ארוחת ערב, כדי שלא יוכל לישון על קבע רקע. אז הוא ישבו להם, והנה, הוא אמר, אני יודע שאלה חכמים, אני אשים את האוזן שלי מאחורי הקיר, ואני אשמע מה הם מדברים לפני השינה. תחלו לדבר. אחד אומר, מה אתם יודעים, אתם חושבים שאני יושן על מיטה? אני יושן באוויר, שתדעו, באמצע הלילה אני יכול לנחות פתאום, כמו חללית. אני, המיטה שלי, אין לה רגליים, אחד פה, אחד פה. איך ידע? ידע. זה התפלא, כי הוא חיסה הכל, מרבדים, הכל, רגיל, נראה מיטה כמו כל מיטות. טוב, זה אחד יודע. שני אומר לו, רק מה אתה מיילל לנו על המיטה שלך? הבעל הבית הביא לנו היום בשר, נכון? כבש? שחט לנו כבש? אתה יודע מה? הטעם של הבשר היה טעם של כלבה. זה לא היה כבש, זה טעם כלבה. זה השתגע, מה? אני שחטתי להם כבש לידם. אמר לי כלבה. רשם את זה לפניו ביומן. שלישי אומר, תפסיקו, אתה מדבר על השינה, אתה מדבר על הבשר, איזה יין הוא הביא לנו. אני טעמתי ביין טעם בית הקברות. טעם של מתים היה ביין. אמרו לרבי, מה אתה אומר? אומר, איפה אתם? איפה אתם? אחד מדבר על המיטה, אחד מדבר על הבשר, אחד על היין. אני מדבר על הראש, על בעל הבית. בעל הבית, תדעו שהוא ממזר, הוא לא הבן של אבא שלו בכלל. הוא לא, מה אתה מדבר? זה אדם ידוע. אבל נכון, הוא בן יחיד? אני אומר לכם, הוא ממזר. זה שמיים, זה השתגע. מה זה יכול להיות? עוד באותה לילה רץ אצל אמא שלו, שלף חרב, ואמר לה, תגידי לי את האמת. מאיפה הוא בא? אמר לו, מה זאת אומרת? אתה בן של אבא שלך. אמר, מה אבא שלי? אני שמעתי שלא. תגידי לי את כל האמת עכשיו, אם לא אני כעת חותך לה את הראש. זאת אומרת לו, תשמע, תרגע, קודם כל תרגע, תוריד את החרב, שב, תשתה מים, ואני אספר לך משהו. אבא שלו היה עקר, לא יכול להביא ילדים. אני חשבתי, מה יהיה? אבא שלך מלא נכסים יש לו, יקבים, מגדל פרות, חלב, מה לא, במה לא התעסק? כל החקלאות. עכשיו הוא ימות בלי ילדים, כל הכסף ילך, יקחו איזה עבדים שלו, הממשלה תבוא תיקח חצי, הוא ייקח חצי, והכל ילך כולו פרדי. אני אביא בן, אז אני דאגתי להביא אותך לעולם, מה אכפת לך איך? ממי שדאגתי. והנה נולדת, ואתה לקחת את כל הירושה, אז מה אתה מתנפל עליי עכשיו? מה עלה כדי היהודים? טוב, חיכה לבוקר, מהבוקר הלך לזה שמכר לו את הטלה. תגיד לי, זה הטלה הזה, יש לך כזה עוד שאני אוכל ממנו? אמרו, זה טעים מאוד, היה לי אורחים אתמול, לא הפסיקו להלל את הטלה הזה. אמרו, זה הטלה? אין לי כזה. למה אין לך כזה? אומר, תראה, אני אגיד לך, הטלה הזה כבש קטן, אמא שלו מתה מסכנה אחרי שילדה אותו, אז לא היה מי שיניק אותו. לקחתי את הכלבה שלי, גם היא ילדה, והכלבה שלי הייתה מניקה אותו, אז הוא ינק חלב של כלבה, כלבתה, ומזה הוא גדל. והנה, אתה ראית איזה כבש יפה היה? וואי וואי וואי, אלה היהודים הכל יודעים. בטעם של הבשר הוא טעם את הטעם של החלב של הכלבה, וידם את טעם כלבה. עכשיו, מה נשאר? היי, זה צריך לדעת מה עם היין. הלך לבעל הכרם, אמר לו, תשמע, הענבים שקניתי ממך השנה ועשינו הם יין משובח מאוד יצא, היה יבול. אומר, איך היה? אומר, היה קור חזק בלילות של העורף, הענבים יוצאים משובחים, זה דבר ידוע שיש קור, אז גם הענבים גם הדובדבנים אותה שנה יוצאים עסיסיים ביותר. אז יצא ענבים יפים, וקנו איזה אנשים, חטפו, הלכו, שמו באוצרות, כי אנשים מבינים ביין, טועמים, רואים יין טעים, קונים כזה עוד. חיסלו לי את כל המלאי. בסוף לא היה לי עוד, אז אתה, שבאת לקנות ממני, אז הוא הלך לקבר של אבא שלו, על הקבר של אבא שלו, הוא צומח שם גפן, ואת הענבים האלה לקחתי, עשיתי מהם יין. אז העץ הזה ינק מהעצמות של, יודע, מהעצמות של המת, הטעם של המת. הוא אומר, זהו, רבתי בגויים, שרעתי במדינות, הייתה למס. אז פה תראה מה קרה, איך ירושלים שהייתה מסוס תבל, שכל העולם היו קוראים ומשתחבים לאנשי ירושלים ואומרים להם, אשריכם. הרי מכל העולם, שלמה המלך שבנה בית המקדש, תקרא את התפילה שלו, איך הוא מתפלל, צועק ואומר לקדוש ברוך הוא, בבקשה ממך, גם אם יבוא גוי מארץ רחוקה. תפתח ספר מלכים פרק ו' ותראה, פרק ו' זן, וחטא, ויבוא גוי מארץ רחוקה ויתפלל אל הבית הזה ושמעת את תפילתו. זאת אומרת, בית המקדש, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. לא היה אדם שלא היה, יש תראה רבי יונתן אייבשיץ כותב על התפילה, תפילת העמידה שאנחנו מתפללים כל יום שלוש פעמים. אני אומר על עצמי, רבונות הרבים, איפה הראש, איפה אתה? לפעמים אתה לא יודע איפה אתה נמצא בתפילה, השם ירחם. ואז הוא אומר, אתה מגיע לתשכון בתוך ירושלים עירך, כאשר דיברת תוריד נחלה דמעות כל יום, ותזכור את ירושלים שהייתה מסוס תבל, קריית מלך רב, ונשרפה ועלתה בלהבות שלא נשאר ממנה כלום. ואיפה ירושלים עכשיו? הר ציון ששמם שואלים ילכו בו, אז זה נורא. והיום אומר, תזכור את זה ותוריד מעות ותדע, כך כותב רבי יונתן אייבשיץ, כי אם אין לנו ירושלים, למה לנו חיים? זאת אומרת, אין חיים בלי ירושלים. ירושלים היא העיקר, היא לב העולם. לכן העתיד לבוא, מה יהיה ירושלים? תקרא את, יש ספר תורת החטאת שכתב אותו הרמ"א, שם בהקדמה, מתאר מה זה ירושלים ומה זה אבני בית המקדש ומה יהיה לעתיד לבוא. לא לחינם הנביא ישעיה אומר, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך ויסתיך בספירים, שעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ, ושמתי קדחות שמשותייך. זאת אומרת, האבנים של ירושלים יחליף אותם הקדוש ברוך הוא, כולם עתיד לבנות אותם, הוא יוריד אותם מהשמיים באש, כי אתה השם באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה, שנאמר, ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה, הפסוק אומר. זאת אומרת, תראה איזה ירושלים הייתה ואיך היא תהיה לעתיד לבוא. בפוך, מה זה פוך? אבן נופך. אבני, כל האבנים של ירושלים אבן נופך, והיסודות של ירושלים אבן ספיר, סתיך וספירים. השמשות, כל החלונות האלה, אתה שומע? דני? עזור. כל החלונות האלה צריך להחליף. למה? יבוא המשיח, את כל זה עושה, שמתי חדקות שמשותייך. מה שואלת, האמת, למה קוראים לזה שמשה? אתה יודע למה? כי אור השמש נכנס דרכה. הרי זה זכוכית. יש אומרים, זה גוגית, יש זכוכית. זה אותו. זכוכית זה כזה חול עדיין. זה גוגית, אחרי שהיא עשו פלטה, והיום אתה יודע שישראל מייצאת לכל העולם זגוגיות שהן חסינות מכל מיני, אפילו מפגזים. פעם הייתי במפעל הזה, זה משהו, אי אפשר להאמין. זה תנור שעובד כל הזמן 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה, גם ביום כיפור, כי לא שייך לכבות אותו. אם אתה מכבה, אתה צריך להפעיל עוד פעם שבועיים רק להדליק את האש, להחמם, להגיע לדרגת החום שאתה צריך להגיע. הם לוקחים היום זכוכיות, זה מדענים מיוחדים, מערבבים בפנים כל מיני חומרים, פלדה וכל מיני מתכות, וזה זגוגית עבה והיא שקופה. אתה חושב שזה איזה, וזה מה שתכניס שם לא יבקע. והם עושים כל פלטה 40 מטר אורך. ראיתי, זה משגע. 40 מטר אורך. והם שולחים את זה באוניות, ויש דיסק מיוחד שחותך את זה. אחרי שהוא חותך, הוא נחתך גם הוא. מביאים אחר. וזה, מזה עושים, עושים מכוניות משוריינות, טראמפ, באיזה מכונית נוסע? זכוכיות כאלה. אחרי זה הדרך. אז תאר לך, זה שמשות של היום, מה יהיה לעתיד לבוא. אז הגמרא שואלת, מה זה קטקוד? שיבה הגמרא, שהיה מחלוקת רב ושמואל, אחד אמר, אבן שוהם. אבן השוהם הוא ידוע, יש אותו. הוא בצבע שחור, אבן יקרה מאוד, ויפה מאוד, יפהפייה. זה האבן של יוסף, והיא טובה לרפואה. מי שחולה יישא אותה עליו, יברי. האבן השנייה, ישפה, כשמה כן היא. קוראים לה בכל העולם ג'ספיס. היא אבן, אתה לא יכול לדעת איזה צבע היא. כזו קטנה, יש בה אדום, ירוק, צהוב, סגול, כתום, כל הצבעים שבעולם. יש בה נקודות, נקודות. אתה מזיז אותה מול האור, כל שנייה מקבלת גוון אחר. זה אבן של בנימין. אז הגמרא אומרת, יש ויכוח. אחד אומר ישוהם, אחד אומר השפה. ברקיע היה גם שני מלאכים רבו. התווכחו. מיכאל וגבריאל. אחד אומר, פירוש המילה קטקוד, כי הקדוש ברוך הוא אמר לישעיה, תגיד, ושמתי קטקוד שמשותייך. אבל מה זה הקטקוד? לא יודעים. אז המלאכים גם רבו, מיכאל וגבריאל. אחד אומר שוהם, אחד אומר השפה. אז זה הוויכוח. שאלו מה אומרים פה? גם פה יש ויכוח, גם למעלה ויכוח. אז מי החליט? עלו לקדוש ברוך הוא. אמרו לו, ריבונו של עולם, יש ויכוח. אז מי מחליט? אמר להם, וכדן וכדן, גם שועם, גם ישפה. אז לכן נקרא קטקוד. אז הסוד של קטקוד, מאיפה זה בא? ככתב רבנו הארי, שאנחנו אומרים שמע ישראל כל יום, עד בוקר, עד ערב, אומרים אחריו, ברוך שם, כבוד מלכותו, לעולם ועד. אז אתה אומר ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד, שמע 24 אותיות, ושמע ישראל פסוק שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, יש 25 אותיות, אבל בפסוק ברוך שם יש 24, ביחד זה ממתת, ואם אתה מכוון איתך יחד נהיה 50, שער 50. אז זה קטקוד, זה פעמיים ברוך שם, זה בזכות שאנחנו אומרים, אז אחר כך יהיה לנו בתים. ומה זה ירושלים? לא רע, כל ארץ ישראל תהיה ירושלים, זה יהיה לעתיד לבוא. ככה יהיה כל העניין, נכון? כן? אתה איתי? עייף? גם אני עייף, אבל אין אפשר להתגבר. אז יהיה הכל, יהיה חדש, וכל ירושלים פה יהיה, נכון יצחק? קריאת שלום זה שכונה, תל אביב שכונה בירושלים, קריאת שמונה, קריאת ארבע, מה אתה רוצה עוד? כולם יהיה רק שכונה בירושלים, הכל ירושלים, עתידה להתפשט עד שערי דמשק, שנאמר ודמשק מנוחתו. אז ככה יהיה לעתיד לבוא, ככה יהיה העניינים האלה. הרבי,
הוא לוקח אותנו לקברות צדיקים.
מי?
באלול.
באלול?
כן.
משיח יבוא לפני אלול, מה קרה לך? קברי צדיקים? אתה חולם? מחר בבוקר תחיית המתים. אומר לי, קברי צדיקים. מה קרה אתה? על מה אתה מדבר בכלל? ואחד לשאול אותי, אומר לי, אשתו בהיריון לזה, תנו צום, אמר, לא יהיה תשעבייה, וזה תשעבייה, מה קרה לך? די, חלס. האמת שאישה השנה, כיוון שתשעבייה דחוי, כל אישה שמניקה, וכל אישה שהיא מעוברת, אסור לה, לא צמה. בלי שאלות. אתה עושה הבדלה, ותאכל ותשתה, הכל כרגיל. אז בקיצור, זה מה שהיה. אז אם כן אנחנו רואים מה הייתה ירושלים ואיזה צער היה כשנחרבה. איזה כאב, איזה, כתוב הפסוק, ויקרא אדוני אלוהים ביום ההוא, לבכי ולמספד ולחגור שק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קרא בכי ומספד, והיה הקדוש ברוך הוא בועג, בוכה. בפסוק אומר, אדוני ממרום ישאג, וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביהו. למה שאוג ישאג? אחד על בית ראשון, השני על בית שני. עד שצעק וכל מלאכי מרום יחד איתו בכו. כך אנחנו אומרים בתשעה באב, גם בכו במרום שבטי ישורון, ואף מזלות יזלו דמעה. כולם בכו שם עד שלא יכלו לסבול. בא עשר ממתת, שהוא ראש המלאכים, פקד העליון שלהם, ואיתו כל מלאכי השלום. אמרו לקדוש ברוך הוא, די, מספיק, מה אתה מקונן על חורבן הבית? אז אומר להם, הבנים שלי לא נמצאים שם, שלחתי להם את הנביאים, הזהרתי אותם, לא שמעו. מה הם אמרו? אומר המדרש, אמרו, מה הוא יעשה? יביא לנו אש? אנחנו מכירים את שר האש, משביעים אותו, לא יהיה אש. יביא עלינו מים, שיטפונות, מכירים את שר המים, משביעים אותו, לא יהיה מים. הביא עלינו כדורי ברזל, משביעים את הברזל. כל, ידעו את השמות של כל המלאכים למעלה, ועליהם כוח. מה עשה הקדוש ברוך הוא לפני זה? החליף את השרים של מעלה, פיטר אותם והקים ממשלה חדשה. ואז הם הקימו, התחילו לצעוק, לא עזר כלום. ואז קרה מה שקרה, ואיך ירדה האש? גמרא אומרת, בנוהג שבעולם לא עלינו, אם יש שריפה לא יבוא ולא יהיה, מתחילה מהשדה קוצים ומשם מתפשטת, אך מגיעה לבתים, רוצה לא יבוא ולא יהיה, שישרף אתונה, שישרף רדואן עם כל הג'מעה שלו, השמו. לא, פעם הוא היה באיסטנבול, עכשיו הם עברו, איך קוראים לעיר הבירה שלהם?
אנקרה.
אנקרה, תגיד אנקרה, ינקר אותם הקדוש ברוך הוא. אז אנקרה נהיה שמה. קיצור הדברים, מה שמו וזכרו, זה סרטן גדול, לא היה כמוהו מזמן המן הרשע. ואז יבוא הקדוש ברוך הוא עליהם. אז אם יש שריפה, בא מבחוץ הזה, אבל בבית המקדש לא כך היה. ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה, ירדה אש ישר לבית קודש הקודשים, שרפה אותו, משם התפשטה לבית המקדש עצמו, ומבית המקדש התפשטה לירושלים, שראו כולם שזה לא נבוכדנצר או נבוזרדן שר הטבחים, הם עשו את זה, אלא זה מהשמיים. ראו, ירדה אש ממרום, שלח אש בעצמותיי. מה זה בעצמותיי? הגוף, יש קודם אור, יש בשר, יש גדים, בסוף יש עצמות. כאן ירד האש ישר לעצם, ומהעצם מתפשט החוצה. אז, ומה היה עוד? גמרא אומרת שנתן הקדוש ברוך הוא ראה למלאך גבריאל ושר האש לקחת גחלים ולהוריד. כך הנביא מתאר את זה. מה עשה גבריאל? אמר, אוי ואבוי, אם אני מוריד את הגחלים האלה לא יישאר אף אחד מישראל, חס ושלום. צינן אותם בידו שישה חודשים, ואחרי זה הוריד את זה. וקרה מה שקרה, גם כן מתו בליסוף. כמה יצאו בגולה, מיליונים יצאו בגולה ומתו בדרך. וירמיה הנביא היה הולך אחריהם, הוא היה כהן והיה מלקט את האיברים שלהם, ידיים, רגליים, אוזניים, עיניים, חתיכות של גוף, והיה קובר אותם והיה בוכה ואומר, הנה את זה דיברתי איתך, זהרתי אותך, אמרת לי לא, אני לא שומע, לקחו, זרקו אותו בתוך בור, מרוב שהיה משגע אותם, חזיר אותם בתשובה, וזרקו עליו אבנים, סלעים. לכן הוא אומר, צמתו בבור חיי, וידו אבן בי, ששלא יקום ולא יוכל להפריע להם. ובסוף תראה מה קרה, השם ירחם. והיה מה שהיה, ואחרי זה הוא המסכן, והוא צועק, הקדוש ברוך הוא אומר, ריבונו של עולם, היו לך, יש לך 48 נביאים היה. את התנך, 48 נביאים היה לנו. ו7 נביאות. מכל הנביאים האלה, לא תפסת רק אותי, שאני אתנבא על ירושלים, ואני אהיה נוכח בחורבן, הוא היה יחיד. זה צעק ברוך בן עריה דודו, והמדרש אומר שברוך בן עריה ראה את האש יורדת מהשמיים, הוא עצר אותה והעלה אותה חזרה באוויר, ועוד פעם עד שהקדוש ברוך הוא כביכול נתן ברגל שלו בעיתה, והאש ירדה והחריבה את בית המקדש. שנאמר דרך קשתו גד דרך גד דרך אדוני ותולד בת יהודה. אז הוא גד דרך, כמו שדורכים בגד של היין, כך עשה הקדוש ברוך הוא. ולמה עשה את זה? כי אם לא היה בית המקדש נחרב, לא היה נשאר מישראל אף אחד. וכמה, מה היה שם? הרי הרגו את זכריה הנביא, וזה אסור. אנחנו לא נוהגים לומר את ה... יש הרבה שינויים בסידור של תשעה באב, תראו בספר נחמת ציון מובא שם שזה קינות שאנחנו לא נהגים לומר אותם, כמו יום אחפי הכבדתי, זה מדבר על זכריה הנביא, כי זה מגרם כתרוג שישראל הרגו אותו, ככה אומר הנביא, אם יהרג בבית השם כהן ונביא. היה שבת ויום הכיפורים, היה יהוידע הכהן, הוא היה נביא, הוא היה כהן הגדול בית המקדש. הבן שלו זכריה הוא בן יהוידע, זה לא הנביא זכריה, זה מישהו אחר. הוא היה שמו אותו בית המקדש, שם שמו אותו בתוך בית קודש הקודשים, כי עתליהו הרגה את כל זרע דוד המלך, אז אותו השאירו. אמרו לו אחרי זה, הגיע לגיל 50, היה כהן גדול, אמרו לו, תשמע, אתה חס ושלום הוא אלוהים, איך היית בית המקדש שנשארת בחיים? הרי בית הקודש הקודשים, הוא נכנס שם כהן בית המקדש ביום שבת, ביום כיפור, והוא חושב איזו מחשבה לא טובה, מיד מת. איך אתה נשארת? והוא אלוהים, התחלו להקריב לו קורבנות, להשתחבות לפניו. בא זכריהו בן יהוידע, והיה צועק, זכריהו בנו של יהוידע שהוא הציל אותו, התחיל לצעוק, אסור. מיד הוא היה עומד על סלע בבהר הבית, היו איזה 2 מיליון איש, ביום כיפור. הוא אומר להם, אתם עושים עבירה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מיד נתן הוראה, התחלו לזרוק עליו אבנים, הרגו אותו על אותו סלע. ודמו נשפך על הסלע, והיה מפעפע קרוב ל-100 שנה. לא נחה. בא נבוזרדן, הוא המפקד העליון של הצבא של נבוכדנצר, ונכנס לשם. השתגע, מהשמיים זה קרה. הגיע, ראה את האבן הזאת, וראה דם שזורם. אומר לו, מה זה הדם הזה? אומר לו, לא, זה דם אלים וכבשים ששחטנו לשים להקריב קורבנות. הוא מסתכל, שחט אלים וכבשים, זה לא דומה. אמרו לו, לא, זה פרים, טעינו, זה פרים, הביא פרים. אמרו לו, לא, זה כל פעם אמרו משהו, זה גדיים, זה עיזים, שחט, לא דומה. אמר להם, אם תגידו לי את האמת, טוב, אם לא, הורג את כולם. אמרו לו, מה נגיד לך? היה לנו נביא שהוא עמד כאן וצעק, ומאז הדם שלו לא שותק. אמר, אני ארגיע אותו. לקח בהורים צריכים לשחוט על הדם שלו, ועדיין הדם מפעפע. לקחת ראשי סנהדראות, כל הסנהדרין, שחט אותם שם, הדם מפעפע. לקח זקנים, לקח נשים, לקח בתולות, לקח ילדים, לקח תינוקות, עד ששחט, הגמרא אומרת, במספר 940 אלף איש. אמר להם, מה קראו לו? איך קוראים לו? זכריה. זכריה, זכריה, טובים שבהם איבטים, רצונך שאבד את כולם, מיד נרגע האדם של זכריה. לכן אנחנו לא מזכירים את זה ביום תשעה באב, כדי לא לעורר קטרוג. שגם כן, יש מנהגים שונים. יש בתי כנסת, לא כדאי לעורר, אבל אנחנו, לכתחילה, לא נגיד. כמו יש בצאתי ממצרים, בצאתי מירושלים. מה אתה מכניס את פסח כעת באמצע? זה לא מתאים. נכון שזה יוצא אותו יום, פסח חל בשבת, וגם תשעה באב חל בשבת באותה שנה. אבל לא צריך לעשות, וכן על זה הדרך. יש כאלה שאומרים, מדוע בין פסח לא טוב? למה אתה מכניס את פסח פה? עכשיו אנחנו באים מקוננים על תשעה באב עצמו, על חורבן בית המקדש. אבל לא להכניס ועוד, וכן על זה הדרך. אז יש הרבה קינות שנהגו לדלק אותם. אבל הקינות העיקריות שאומרים, צריך לדעת, כתבו אותם גדולי העולם, כמו הריבש, רבי דוד בן פקודה ועוד. שם אני השתדלתי, מה שהיה לי כוח, להפרש כמה קינות שם בסוף הספר, כדי שיהיה אדם יקרא וידע מה הוא אומר ומה יש שם. וכל קינה יש לה דברים עמוקים מאוד, והכל יש להם מקורות אדירים, משהו מפליא, מבהיל את הרעיון מה שהיה. ומי שיקרא את זוהר חדש, וואי וואי וואי, זוהר חדש על מגילת איכה. ספר זוהר חדש התגלה כמה שנים אחרי שהתגלה ספר הזוהר, היה בגליל, לכן קראו לו זוהר חדש. ושם יש על המגילות, על שיר השירים יש איזה קטע קטן, על רות יש באורך, הרבה הלכות יש לנו שם, ועל איכה נורא והיום. זה בחוק לישראל של המסעה ודברים, שם כל החוק לישראל משם. יש ויכוח בין תושבי ירושלים לתושבי בבל. הם שולחים להם, אנחנו ראויים לבכות יותר מאנשי בבל. אומרים, אנחנו מחוץ לירושלים, מחוץ לארץ ישראל, אנחנו בגולה. והם אומרים להם, לא, אנחנו יותר בוכים מכם, כי אנחנו רואים כל יום את ההיכל שרוף, ורואים את הבית חרב, זה כואב. האמת היום, מי שנמצא בירושלים ורואה מהעיר העתיקה מחשמה, מאז שהם שמים את האורות כחולים שלהם, ישרפו אורות ירוקים שישרפו, אתה רואה כמה מסגדים בירושלים, כמה זה, ואתה אומר, ריבונו של עולם, עד מתי עוזך בשבי תפארתך ביד צער? איזה כאב זה לקדוש ברוך הוא, איזה צער זה לשכינה הקדושה. אתה יודע, האבות והאימהות בגן עדן, מה הם בוכים? הרשש עליו השלום כתב שאדם יאמר כל לילה בחצות, ישמע קטע מבהיל, אוי לנו על גלות השכינה, אוי לנו על חורבן בית המקדש, אוי לנו על צער האבות והאימהות שבגן עדן. למה? כל צרה שבאה לא יבוא ולא יהיה. הנה היום טבע תינוק, אז הקדוש ברוך הוא מודיע עליהם, והם מתחילים לבכות. מי יודע כמה הם צריכים להתאבע, אולי זה 10. אז כל אחד אומר, בשבילי תוריד אחד, בשבילי תוריד אחד, אני מוכן לסבול צער ורק שלא יבוא גזרות. וככה עד שהמעט מהמעט, אולי המעשר שבמעשר, יורד לכאן וקורה מה שקורה. כל מיני תאונות, איזה דברים נוראים, איזה עניינים. כל זה גורם צער לקדוש ברוך הוא. אז אדם צריך להשתתף בצער השכינה, וכל מי שמתאבן על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בקרוב לראות בבניין בית המקדש, ולכן הפרשה שלנו, כל הגבולות של ארץ ישראל יש שם, להורות לך שהנה הנה המשיח יבוא פתאום, בלי שנרגיש איך, ללא תכנון, יבוא ויחזור, תחזור השכינה לציון ברחמים. חזקו ואמצו ובשורות טובות וחודש טוב ומבורך.